ערב טוב לכולם, בטוחים, אונליין, Think Safe Cyber. ערב טוב לשותפי להנחיה, עורך דין יעקב עוז. יעקב, מה שלומך?
אין שום טענות, הטענות יבואו מהצד שלך בעוד רגע קל.
זה נכון. ולאורח המיוחד שלנו לערב, בועז זולב, מנכ"ל חברת Clear Sky, מתמחה בעולמות המודיעין, Threat Intelligence, כל מה שביניהם. תכף נדבר על האם בכלל יש לנו דבר כזה שנקרא פרטיות, אבל ככה, לפני שאנחנו מתחילים את השידור, ולפני שאני נותן לבועז להציג את עצמו, ושאלות קשות יהיו לנו אליך היום, בועז, אני רוצה לשאול את שניכם על מקרה שהיה שבוע שעבר, אירוע שהיה בזיכון יעקב, של עמותת אם תרצו. העמותה גילתה ברשתות החברתיות כמה שעות לפני האירוע, שכנראה שמתנגדי המהפכה רוצים להגיע לאירוע, לעשות שם בלגן, ובעצם בכניסה לאירוע דרשו מכל האנשים ששילמו כסף להגיע לאירוע, זה לא אירוע חינמי, דרשו מהם להציג את העמודי סושיאל מדיה שלהם, מה שנקרא, תוכיחו שאתם לא תומכי, מתנגדי המהפכה, תומכי המהפכה, זהו, זה כבר, שאתם לא משהו. וקודם כל אני רוצה לשאול על הסוגיה החוקית באירוע הזה, אדון עוז.
אז לחלוטין, החוקיות מתחילה בעצם לא בדרישה, אלא הייתי אומר, בציפייה של הדרישה להסכמה. אם אני נכנס בשעריו של איזשהו אירוע, לא משנה איזה אירוע, ואני מסכים למסור את כל הנתונים הרגישים שלי, פחות או יותר, אז זה מצוין. רק מה, אסור לנו לשכוח שיש הרבה מאוד גוונים להסכמה. ההסכמה מדעת או במפורש או מכללה, כמו שאצלנו יודעים להגיד המשפטנים, היא כבר לא הסכמה שאני מצפה מישראל ישראלי, או מג'ון או ג'ניפר לצורך העניין. הסכמה חייבת להיות במערכת של, אני קורא לזה אופטין קשוח וקשיח, שמבין את ההשלכות ואת השכבות ואת המשמעויות של ההסכמה, ואם קיבלו הסכמה שכזאת בתור לאנשהו, אני חושב שאין לנו להלין אלא על עצמנו, שאנחנו מוסרים ומתמסרים. פייסבוק זה בור הקריאה הגדול ביותר, עם אלפים שיגדלו כנראה בשנים הקרובות לעשרות אלפים של נתונים אודותינו במקבצים שונים, ולאט לנו במסירת פרטים אודותינו. רק בשבוע שעבר היינו בנסיבות מסוימות, פעם נוספת בתהליך של למידה את קיימברידג' אנליטיקה, ואנחנו, כן, את מחייכת.
אני מחייכת.
וזה ילבה תזכורת לאיזשהו פרויקט שאנחנו מעורבים בו, ואני אשים פה נקודה, כי יש לנו פה אורח.
נכון. אז אני רוצה ככה להמשיך את הנקודה הזאת, כי זה פשוט, אמרתי, זה סיפור יפה מדי, לא להתחיל ממנו את הסיפור של מודיעין סייבר. אז בוא, אז מה זה בכלל מודיעין סייבר?
אז קודם כל, ערב טוב, ותודה רבה שהזמנת אותי, ותודה רבה לעורך דין יעקב עוז. הנושא של מודיעין סייבר זה משהו מאוד פשוט, הייתי אומר, כאילו, בצורה הכי טריוויאלית, זה כמו אנטי וירוס אישי. לצורך העניין, את מקבלת עכשיו שירות שבו חברה מסוימת מסתכלת על מה שאת עושה בשלושה מעגלים. קודם כל, לצורך העניין, מי עכשיו רוצה להתקיף אותך? לצורך העניין, האם יש מישהו עכשיו שעובר מסביב לבית שלך, אם אנחנו רגע נעשה את התוויה של מה קורה בעולם הפיזי, מישהו מסתובב עכשיו מסביב לבית, מסתכל, מצלם, עושה כל מיני דברים, אז אנחנו בעצם אומרים, תראו, שימו לב, יש מישהו שעכשיו עובר ומצלם ומסתכל, ואולי מישהו מסתכל על הנתונים שלכם, אולי מישהו עכשיו בודק אם יש הדלפות עליכם, וכל מיני דברים. אז זה המעגל הראשון. המעגל השני, זה אם יש מישהו עכשיו שאולי מתכנן כרגע איזושהי תקיפה, או מתכוון כרגע לפרוץ אלייך הביתה. לצורך העניין, יש כרגע חבורת פשע שיושבת ב... לא יודע, אני לא רוצה להגיד שם של עיר, עיר שנקראת קסלנזולהלה, ושם הם מתכננים כרגע תקיפה, ועכשיו הקבוצה כרגע קונה כלי נשק, ועושה כל מיני דברים, ואנחנו נבוא ונגיד, תקשיבו לב, בעיר הזאת כרגע עכשיו מתארגן משהו מולכם. וברמה גלובלית יכול להיות מצב שבו עכשיו מתחילות תקיפות בכל מיני מקומות, נגיד שעכשיו התחילו פריצות בארצות הברית, פריצות באירופה, ואנחנו חושבים שיכול להיות שהפריצות האלה גם הגיעו לישראל. אז בעצם כיסוי של מודיעין סייבר בא ואומר, אנחנו כרגע עוזרים לשמור על חברה מסוימת, ועושים את זה בצורה הכי טובה, עם הרבה מאוד מתודולוגיות שיש לנו. תשובה ארוכה מדי, מצטער.
לא, לא, תשובה מצוינת. אז מי באמת, אם אני מקבילה את זה רגע לעולם המודיעין הקלאסי, המודיעין הצבאי וכו', אז הצרכנים מאוד ברורים. מי יכול להיות צרכנים של שירות כזה? אני בתור סיסו של חברה קטנה יכולה להיות צרכנית של שירות כזה?
קודם כל בוודאי. עכשיו, השאלה היא רק מאיפה תצרכי את המידע. בעיקרון יכול להיות שתצטרכי לעבוד קשה, כי אולי השירות שלנו הוא יחסית יקר, ותצטרכי להתעניין מה קורה באינטרנט ולקרוא איזה קבוצות תקיפה עכשיו עובדות, ואולי תתרשמי לשירותים שהם חינמיים, ואולי תעבדי עם אנטיווירוס שהוא מעודכן כל הזמן, ואז יכול להיות שבעצם את מקבלת שירותי, נקרא לזה מודיעין, שהם יחסית ברמה X, אבל הם עדיין יכולו לעזור לך לשמור על נקרא לזה, על הבית. תמיד צריך, אנחנו בכל מצב אומרים, תעשו את המיטב שאפשר. מיטב שאפשר, ואנחנו בעיקרון אוהבים לעבוד עם חברות שיודעות לשלם, כמו שאת מבינה. לא כולנו.
אבל אני נותן את הדוגמאות בועז ומי, אני נותן את הדוגמאות של עולם האופליין, שממנו משליחים לאונליין ולהפך, בכלל אולי בבייסיק, שבו אנחנו מדברים על תוקפים, שאנחנו מתייחסים למתקפת הרנזום, ואנחנו אומרים ברנזומוור, אני יודע שמבקשים אני מטבע או אמצעי תשלום כזה או אחר, וזאת פשיעה שעברה מרחוב ויצמן, פינת ז'בוטינסקי, העיר אשר תהה, לפינות רחובות וקנות רחוב הרשת. 100% השוואה בין האופליין לאונליין, אנחנו יודעים שהפשיעה יכולה לזוז במנעד של בין ההאקר או האקרית הבודדים, לבין קבוצות וארגוני פשיעה, וגם ארגונים מדינתיים או פרו-מדינתיים. זאת השוואה שהיא בסדר. בהשוואה שנתת קודם, שבו יש לנו בעצם בית, אם דייר בתוכו או לא, יש סיכוי גדול שאם זה יהיה בשעות מסוימות, בלי מודיעין מוקדם על טיסות, החבר'ה שמצטלמים במטוס, כן? בלי מודיעין על טיסות ועל חופשות ועל תמונות בדיוק שמשתכשכים, אם זה לא המצב, יש סיכוי שגם יתפסו וישימו יד. בשונה לחלוטין מהמודיעין שאתה רוצה למנוע, הוא מודיעין שאם אין אותו, זאת תחושתי לפחות, מאוד 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 קשה, בכלל לחשוב ולחזות שמישהו גם יושב לי כבר בתוך המערכת, על הרשת, ויש לו כבר אחיזה, עוד כבר שפספסת אותו, גם אז יש מערכת מודיעין. הלא כן, בועז.
אז קודם כל תצודק ב-100%. אני רק רוצה, אם נשאר רגע בקטע של השוואה...
כל מה שאני יודע זה ממי, אז בוא רגע כל הזכויות שמורות, עשינו צ'ק רגע על הנושא של הקניין הרוחני, כל הזכויות שמורות למי ברוקס.
אני יודעת הכל מבועז.
בוא נסכם שכל אחד לומד דברים באופן עצמאי, וגם מפתח את יכולותיו, ואנחנו עכשיו נעבור חזרה לעניין הזה. אם נחזור רגע לעולם הפיזי, בעולם הפיזי, אני גר בירושלים, אני מאוד אוהב את ירושלים, אבל יש מסביב לבית שלי גם איזושהי הגנה היקפית, לצורך העניין משטרת ישראל, לצורך העניין המשטרה בירושלים, שומרת עליי. לא רוצה להגדיר את הכמויות, אני רק אגיד שאני חושב שהמשטרה בירושלים עובדת מאוד יפה. בסדר? אז יש לי מעגל, בעולם הפיזי יש לי מעגל שהוא מעגל הגנה, ראשון שלא קיים בה. הדבר השני שנמצא זה בעצם על גבולות המדינה, יושבים חיילי צהל, והם שומרים עלינו ורואים שלא ייכנסו ולא יפרצו אלינו למדינה. למשל, אם יגיע עכשיו גדוד של פרשים אוסטריה, אז כנראה שהם ידעו לעצור אותו בכניסה לישראל. לעומת זאת, בעולם הפיזי, תוקף מסין יכול מיד לעמוד על הפתח של הבית שלי, לצורך העניין, על הפתח של השרת שלי, או ה-IP שלי, ולנסות לפרוץ. זאת אומרת, לצורך העניין, בעולם הפיזי, יש הגנות שלא קיימות בעולם הווירטואלי, למרות שיש היום, נגיד, מערך הסייבר ואחרים, עושים מאמצים מאוד גדולים להכניס את השכבות הגנה האלה. אבל עדיין, היכולת של תוקף בכל העולם, לצורך העניין, כל ארגון פשיעה וכל מדינה יכולה לנסות להגיע ולדפוק כרגע על הבית שלך, ואין לך שום יכולת לדעת את זה. ואם יש להם גם איזושהי יכולת, נגיד, לשכפל את המפתח שלך של הדירה בלי שאתה יודע, אז הם יכנסו גם אליך הביתה ולא תדע, או שהם יודעים להתכנס כרגע מהחלון, אז הם יעשו את זה. ופה באמת באה נקודה מאוד קריטית, שאם אנחנו יודעים שכרגע נגיד הסינים משכפלים מפתחות, וזה מה שהם עשו עכשיו בתקיפה בארצות הברית, בשבוע שעבר, הם לצורך העניין נכנסו לכל, ל-25 גופים בממשל האמריקאי, נכנסו פנימה, וגנבו את כל המידע שקשור לביקור של בלינקן לתוך ה... לתוך ה... לסין. רצו לדעת מה הוא יגיד שם, אוקיי? ויהיה להם יכול, יש להם יכולת לשכפל מפתחות לכל בית שמתחשק מהם. אז הם שכפלו את המפתחות, הכנסו פנימה, קראו את הכל, הדליפו לעצמם את הכל, וגם התכננו היטב לזה שבלינקן, שהוא בא לשם, יגידו לו, ייתנו לו תשובות מוכנות מראש. אז אנחנו נמצאים בנקודה שברגע שראינו את זה, נתנו התראה, נגיד, לכל הלקוחות שלנו, ואמרנו, תשימו לב, הסינים יודעים עכשיו לשכפל מפתחות של אג'ור, יש איקס דברים שצריך לעשות כדי לשמור על עצמכם, אולי להנפיק מפתחות מחדש, אולי לסגור רגע כניסות מחול, כל מיני דברים שיכולים לעזור ללקוחות שלנו או ללקוחות שירות המודיעין להיערך יותר טוב. אז אנחנו לא עובדים כאן לבד בשוק, יש הרבה מאוד חברות שעושות עבודה מצוינת. אבל זו דוגמה לצורה שבה אנחנו עוזרים ללקוחות שלנו בעצם להגן על, על השירות. היום בעצם בסייבר, אחד הדברים הלא ברורים בשום צורה שהיא, זה מה התוקפים יכולים לעשות, האם יש להם ידע שבאמצעותו הם יכולים לנצל איזושהי חולשה ולהיכנס לבית שלך בלי שאתה יודע, או למאגרי המידע שלך, וזאת בעיה, זה אתגר מאוד גדול. וכרגע, אני אגיד איזשהו סיפור, אני לגמרי ותיק בעולם הזה, וב-2010 ישבתי עם עוד בן אדם שהוא מאוד ותיק בעולם, ואמרנו, טוב, סייבר, אנחנו ב-2010, עוד 10 שנים, כבר לא תהיה בעיה, כבר היו מספיק פתרונות, ואשכרה כתבנו את זה, אמרנו, תוך 10 שנים לא תהיה בעיה. ואנחנו היום נמצאים ב-2023, והבעיה רק מחריפה.
נראה שאתם צדקתם, רק שכמו שבאו הפתרונות, באו הרבה יותר בעיות.
נכון, אז אנחנו במובן מסתם נמצאים באיזושהי נקודה, גם משטח החשיפה או התקיפה הרבה יותר גדול, יש לך היום... טלפונים, יש לך היום מכונית שאתה נוסע בה והיא בעצם סוג של אייפון גדול, יש לך היום טלוויזיה חכמה, יש לך היום אייפד, יש לך טלפון, יש לך אפילו טלפון, שעון חכם, יש לך באוטו, יש לך מערכת שמחוברת כל הזמן לאינטרנט. אתה בעצם הגדלת את הסיכונים שלך ואת המקום שבו אפשר לתקוף אותך באין סוף פרמטרים שבעצם מסכנים היום אותנו, ומאוד מאתגרים כרגע את הנושא הזה.
מאי, אני רוצה לשאול את בועז משהו. נוסף.
מה שאתה רוצה.
אנחנו מדברים בעולמות של awareness, בסדר? אנחנו מדברים גם בעולמות של awareness היום, בהדגשה על המניעה ולא רק על ההתמודדות, ובטח לא על ההתאוששות. יש איזשהו דגש, לפחות כאן, בשכונה הקטנה או בארגז החול שלנו בישראל, שנותן איזה דגש על המניעה, בסדר? ועל ההיערכות ועל ההתכוננות. ואני רוצה לשאול, אם מותר לשאול על שוק ישראלי, כי הבטא סייט זה דבר טוב תמיד לדבר עליו עד גבול מסוים, מה לדעתך בישראל, או לא מה, מהי רמת המודעות בישראל לצרוך שירותים כמו Clear Sky, בהקשר של באמת, באמת, לדעת לקבל ממכם בזמן אמת נתונים, כדי באמת להתמקד באותה מניעה?
אז השירות שאנחנו נותנים היום, הוא בעצם נקרא לזה לחברות הכי גדולות בישראל. לבנקים הגדולים, לחברות הביטוח, לחברות האשראי, לחברות תשתית קריטית כמו צים, טבע, אחרות. ובעצם הארגונים הגדולים מבינים את הסיכון. הארגונים היותר קטנים, חלקם לא מבינים עדיין את הסיכון, ויש כאלה שמבינים את הסיכון אבל ממש לא יכולים להשקיע את הסכומים, וגם אם היו יכולים להשקיע את הסכומים, הם לא היו יודעים איך לנצל את המידע הזה כמו שצריך. לכן האתגר הוא מאוד גדול, הוא לא אתגר שנסגר היום. ולכן אנחנו רואים מגמה שהיא בעצם מה שנקרא העברת הנושא של הבטחה לחברה חיצונית, למה שנקרא MSSP או איזשהו גוף שבעצם עושה עבורך את השירות כי אתה לא יודע להתאפל בו, וזה האמת שזה אחד הפתרונות היותר טובים שיש. קשה בעצם לעשות את הדבר הזה לבד, ולפעמים גם לא רוצים לעשות אותו, ולכן יש היום פתרונות לגופים יותר קטנים, אני מקווה שיהיו יותר, אתה יודע. כן.
בסופו של דבר, להערכתי, זה עניין של עלות מול תועלת, ובוא, אנחנו מכירים את עולם המודיעין, זה עולם ענק, זה עולם סיזיפי, זה אין סוף ידיעות כדי להגיע לידיעת הזהב האחת, אולי אם בכלל הבנו שהיא ידיעת זהב בזמן, ואם בכלל הבנו, ואם היה בכלל מישהו שהתייחס. עכשיו, אני רוצה לקחת רגע את הדיון מה-high level יותר לפרקטיקה. אוקיי, מודיעין סייבר, כשאני מדברת על מודיעין, על מוסד, 8200, לא משנה, ברור ברמת מי שיודע יודע, מי שלא יודע ראה ג'יימס בונד וחושב שהוא יודע, איך זה נעשה, באיזה אמצעים, האזנות, כאלה ואחרות, איסוף של מידע, סיגינט וכו'. מה עושים ברשת? מה בעצם חברת מודיעין עסקי יכולה לעשות עבורי? מודיעין סייבר.
אז אני אגיד שאנחנו לגמרי שונים מהצורה שבה עובדים גופי מודיעין, כי גופי מודיעין יכולים לצורך העניין להאזין, הם יכולים להתקיד מכשירי האזנה, הם יכולים לשלוח מרגלים, הם יכולים לעשות הרבה מאוד דברים. אנחנו עובדים עם מידע שהוא מידע גלוי, מה שנקרא OSINT, ואנחנו לצורך העניין, אם נשווה את זה פעם, לכל מי שוותיק פה ושומע אותי, פעם היה בלש שקוראים לו קולומבו. קולומבו היה בלש כזה ממש זה, והוא היה תמיד בודק את השאריות של האפר במאפרות, הוא היה בודק את הטביעות של השפתיים על הכוסות, ומזה היה מוצא את הרוצח. אנחנו עובדים בדיוק באותה צורה, אנחנו מוצאים את השאריות של התקיפות, ויש אצלי אנשים שמתמחים באיתור שאריות של תקיפות, יכולת של סוג של כלי מסוים, של איזושהי טעות שעשו בכתיבת הקוד, יכולת של לבדוק איזה תשתיות כרגע משתמשים בהן כדי לעשות תקיפות, יכולת של לראות עכשיו ולהבין, למשל, סתם, איך עובד גרפיקאי איראני שעכשיו רוצה להשמיט את מדינת ישראל, והוא עובד עוד פעם באותה צורה, משתמש באותם צבעים, הוא משתמש באותם זה, כל הרמזים שדרכם אנחנו בעצם יכולים לעקוב אחרי התוקפים. ויש אצלי בחברה לפחות ובכל מיני מקומות כמובן, אנליסטים שמתמחים כל אחד, נקרא לזה במעקב אחרי הקבוצה שלו, אחרי קבוצת התוקפים שלו, ההבנה של איך הם תוקפים, המעקב השוטף אחריהם, ובסוף הם יכולים להביא תוצאות מאוד טובות, למרות שאין לנו שום גישה פיזית, אנחנו לא מתיימרים, לא לפרוץ, לא לתקוף, אנחנו גם חתומים על הדבר הזה, ואחד הדברים שאנחנו עושים זה באמת רק להגן, ויש לנו סוג של הבנה שברגע שאנחנו משתתפים במשחק ההאקינג, אנחנו בעצם מאבדים את היכולת שלנו להסתכל על הדברים כמו שאנחנו רוצים. וזה מאוד מעניין.
אני באמת רוצה להפנות כאן לאחד הפרקים מאוד מאוד מזמן, שדיברנו עם אוהד שהיה אצלכם בקליר סקאי, ועם תמרה יקרה, שדיברנו על החתלתולים האיראנים שעקבו אחריה, ודיברנו באמת הרבה על הנושא הזה של החתימות והמאפיינים של קבוצות תקיפה מסוימות, אז מי שרוצה, אני אמצא לנו את הלינק לפרק הזה ואשים אותו בתגובות לפרק. זה באמת נושא של בסוף מודיעין קלאסי פוגש את הטכנולוגיה, ואני רוצה לדבר רגע על מה זה אומר OSINT. אני חושבת שהרבה אנשים לא לגמרי, הם שומעים OSINT, ואני לא בטוחה שהם מבינים, ואני רוצה לקשר את זה, אני רואה שיעקב מצביע, אני רוצה לקשר את זה דווקא לעולמות של יעקב, לעולמות הפרטיות. אז יעקב, תמשיך אותי.
גילוי נאות, בדצמבר, היה צריך להיות באוקטובר אחרי החגים, אבל בדצמבר, אנחנו נצא בקורס OSINT לאנשי הפרטיות. כן, כן, הנה, את רואה?
לא ידעתי.
את רואה? כן.
לא מספרים לכלום.
OSINT עם אחד מהאנשים שעבדו 15 שנים במודיעין האמריקאי, ועסק בביג דאטה, ועסק באמת באופן סורס אינטליג'נס, בשגרירויות השונות של ארצות הברית בעולם, ואנחנו מצאנו שלעולם המשפטנים, ואם תרצו, תמתחו קו כרגע, בין עורך הדין שעוסק בלמשל חדלות פירעון ושיקום כלכלי, יש כזה דבר שנקרא בעבר פשיטת רגל, והוא רוצה למצוא נתון על אותו יחיד שבא למדינה ואומר, תגנו עליי, תפתחו מעליי מטריה שתגן עליי מפני נושאי, בסדר? והגנה מפני נושאים צריכה להיות בכפוף לתנאים, שאין לו נכסים ומה שהוא מציר זה נכון וכך הלאה, אם לאותו עורך הדין, מבלי שיפעילו את החוקרים, או לשכת החוקרים הפרטיים שהיום התמניתי אחר הצהריים, כפי שאת יודעת, כיועצם לענייני דיני הגנת פרטיות וסייבר, אז הוא פשוט יניח את האצבעות שלו כלאחר כבוד על המקלדת, ויקח את כל מקורות המודיעין הגלוי, ויוצאים מהם נתונים, הנה עורך הדין. וכנה לחוקר המע"מ במס הכנסה, ומי לא מתעיין אצלנו בקורס ה-OSINT שהוא הכרחי. אבל נראה לי שזה OSINT למתחילים מאוד, וזה מעל פני השטח. את בועז אני אשמח באמת לשאול על מה שנקרא, על ה-OSINT האמיתי.
אז אני אתן דוגמה, קודם כל תודה. אני אתן דוגמה, יש כלי שאני לא יודע כמה מכם מבינים, כמה הוא חשוב בעולם הזה, והוא נקרא וירוס טוטל. וירוס טוטל זה מאגר שבעצם בכל יום עולים אליו מיליוני סמפלים של דוגמאות של, של נוזקות, של מלוור. דרך אגב, מי שמתפעל ומנהל את המאגר הזה זה גוגל. אם אנחנו כבר מדברים על האח הגדול, אנחנו נעשה ישיבה נוספת על גוגל, אבל כרגע, אבל זה גוגל. בסוף, אנחנו לצורך העניין פרסנו סוג של, נקרא לזה רשת, של אלפי חוקים, שבעצם אומר שברגע שאתה מזהה סימן לצורך העניין, שעכשיו מופיע השם יעקב עוז בשם של קוד של משהו, שיציף לנו כרגע את האירוע הזה. זאת אומרת, לצורך העניין, אוסינט לצורך העניין, זה לא רק מצב שבו אתה גולש באינטרנט ואומר, תמצא לי עכשיו את השם מיי ברוקס באיזשהו מקום. לא. עכשיו אנחנו לצורך העניין מקימים סוג של רשת, שבה אנחנו משתמשים במאגרים שהם יכולים להגיע אליהם, ודרך אגב, חלק מהמאגרים הם מאוד יקרים, מאגרי מידע, ובהם אנחנו מחפשים רמזים לתנועות ולפעולות של, של גופים שתוקפים כרגע את הלקוחות שלנו, וגם את מדינת ישראל וגם מדינות אחרות. אז היום אוסינט כבר הפך להיות למשהו שהוא, הייתי קורא לזה ממש מקצוע. ההבנה של איך היום מוצאים תקיפה, איך מוצאים גוף שתוקף, איך עוקבים אחרי גוף שתוקף, אני לא דיברתי בכלל עדיין על האבטרים שאנחנו מפעילים, נגיד בעולמות ה... לא רוצה להגיד דארקנט, אבל במקומות שהם סגורים יחסית, ושבהם מסתובבים פושעים, וגם שם, ומהם אפשר להפיק הרבה מאוד מידע. זאת אומרת, לצורך העניין, היכולת היום להפיק מידע שהוא מידע ערכי, מתלווה בהרבה מאוד ידע שהצטבר לאורך שנים, ובאמת האנשים שמנית אותם, כמו תמר, כמו עד, ועוד הרבה מאוד אנשים שעבדו אצלנו ושהיום, לגמרי פרחו ועושים דברים אחרים, היא יכולת שנקנית ושנקרא לזה, לומדים אותה לאורך שנים, כמו שאת לומדת את מה שאת עושה לאורך שנים. וגם הוא... כן.
ומה שמי רצה לשאול, מה שמי רצה לשאול, האנשים שעובדים איתך ובאמת משתמשים גם באוסינט, שאולי זה איזושהי שכבה שהיא יותר נגישה ויותר פשוטה, ובוודאי בדברים האחרים, נגיד שקליר סקאי עושה, הם מתחשבים בפרייבסי וברגולציות השונות, במדינות השונות?
תראה, הנושא של פרייבסי הוא תמיד אתגר מאוד גדול. אני חושב שבחלק גדול מהזמן אנחנו לגמרי מקפידים על הנושא של פרייבסי. ואני חושב דרך אגב שאנחנו מעסיקים, תקשיב, אנחנו מעסיקים אצלנו לא אנשים שהם כולם אנשי מחשבים. אנשים שבאים מעולמות שונים, אנשים שמבינים את הערך של שמירה לפרטיותו של אדם. אני אגיד עוד משהו, אנחנו לצורך העניין ביום יום שלנו, חשופים לפרטים של, של אנשים שנגנבים כל יום, ממש פרטים של, כמעט הייתי קורא לזה, מאות ישראלים כל יום יש לנו את כל הפרטים שלהם, אנחנו מבינים איפה הם גולשים, כי בעצם גנבו להם את הפרטים של האם עכשיו הם ביקרו באתר היכרויות או באתרים פחות טובים, מה הם עשו שם וזה, והטיפול ב... במידע הזה מבחינתנו הוא מאוד רגיש, אנחנו עובדים מאוד קשה לוודא שבעצם אנחנו לא פוגעים באנשים במידע שאנחנו עכשיו חשפנו עליהם. זה אתגר מאוד גדול. תקשיב, כל יום שאנחנו עובדים, אנחנו יכולים בבוקר לשים על לוח ומודעות של המדינה איקס אנשים שחבל על הזמן איזה מידע אפשר לחשוף עליהם, ואנחנו לגמרי נמצאים בעולם הדיסקרטי שבו אנחנו לא עושים שום דבר, וגם מוחקים מידע שאנחנו לא משאירים אצלנו מידע, אם יש משהו שהוא לצורך עניין קריטי, אנחנו מעבירים אותו ללקוחות שלנו שנראה שהם חושפים את עצמם יותר מדי, אבל אנחנו לגמרי לא, לא רוצים כרגע לפגוע בפרטיות של אנשים. אבל זה לא המצב בכל מקום, צריך לדעת את זה. וגם צריך לדעת שיש אנשים שפרטיות ממש לא מעניינת אותם. זה העולם שלנו, הוא לא עולם כזה פשוט.
אני מתפרנס מזה, זה בסדר גמור, שימשיכו.
זה גם עולם שהולך ומשתנה, אני חושבת שכשמסתכלים על הפער הדורי, מסתכלים על מי שהיום הוא בני נוער, הם בני נוער, הם כבר רגילים לחשוף את עצמם בצורה כמעט מלאה ברשתות החברתיות. אני לא אגיד שזה חוסר מודעות לפרטיות, זה אולי באמת, כמו שאמרת בועז, חוסר עניין, חוסר אכפתיות, חוסר הבנת ההשלכות ארוכות הטווח, אם בכלל יהיו כאלה. כי אני חושבת שגם אנחנו כקהילה משתנים. מה שבעבר היינו מגלים, ואדם שהיה לפני איקס שנים, אדם יצא מהארון, זה היה סקנדל גדול, היום אדם יצא מהארון, אוקיי, מה, למה זה אמור לעניין? כאילו, תעשה מה שאתה רוצה. כנה לגבי אישון סמים קלים ועוד הרבה מאוד נושאים אחרים שפעם היו טבו והיום הרבה פחות. אבל אני כן רוצה ככה שאלה לסיום בנושא הפרטיות.
אני רק אגיד מילה אחת. כן. את צודקת לגמרי לגבי הדור הצעיר, אבל הדור הצעיר גם מאוד חשוב לו איך הוא יתפס ברשתות החברתיות. לי פחות חשוב איך אני אתפס ברשתות החברתיות. אם מישהו עכשיו ירשום, ישבתי וראיתי מישהו שבועז השמן ישב שם ודיבר, לא כל כך הזיז לי, כן? אבל אם לצורך העניין, אם מישהי עכשיו מתאפרת במשך שעות כדי לעשות את התמונה היומית שלה באינסטגרם, ברור לו לגמרי שהיא מאוד חשוב לה איך היא תתפס ברשת החברתית, ולכן היכולת להפעיל עליה כלי לחץ וכלי איום היא גם ראשונה. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן שתי מגמות, סליחה שהפרעתי לך.
לא, לא, זה מגמה, זה נורא נכון. אני יותר חושבת על מה שהם העלו בהסח הדעת, בלי לחשוב, ואני תמיד נותנת את הדוגמה הזאת, שלכולנו יש את הסיפור הזה שהיינו בני נוער, או גילי ה-20, ועשינו איזושהי שטות שעד היום החברים מזכירים לנו, בין אם זה בערב שהשתכרנו, או באיזושהי סיטואציה מביכה כזו או אחרת. אבל זה רק החברים הקרובים שלנו יודעים לצחוק עלינו על זה. אבל כשהעלית את זה לסטורי, ואיזה חבר אחר הוריד את הסטורי, ושמר את זה בהיילייט שלו, וזה 20 שנה אחרי זה comes back to haunt you, זה כבר לא רק החברים. ועל זה אני מדבר.
עכשיו מה שיקרה זה עם כל נושא ה-AI, והיכולת לייצר הזדהות ופייק, שיעשו עליך דברים, שאת בכלל לא היית שם, ואז בעצם היכולת שלכם להתגונן בפני זה, היא תהיה מאוד בעייתית. אנחנו מתקרבים לעולם מאוד בעייתי, אנחנו לא... אין איזושהי יכולת שלי לבוא ולהגיד, וואו, תקשיבו, יהיה מחר יותר טוב בקשר הזה. אנחנו נמצאים באיזושהי נקודה שאני חושב שהרבה מאוד אנשים ירגישו מאוד מוימים בשנים הקרובות מהחשיפה שיש להם.
אנחנו רוצים להניג איזה משהו שככה התחלנו למפגש שני שלנו, חידשנו את הפעילות של השידורים של מי, ואנחנו עכשיו במפגש שני, אנחנו נפגשים בכל שבועיים, ובוחרים את האורח או האורחת המעניינים, והבמה היא שלך עכשיו להגיד בכמה דקות, ותניח לרגע קאט שצופים בנו כרגע כל הדירקטורים הכי חשובים במדינת ישראל. ולמה אני אומר דירקטורים? משום שבדירקטוריון מטפלים רגולטורים מגזריים, ולא מטפל, בטח לא מערך הסייבר שנמצא עם מעדי רגולציה למעט התשתיות המדינתיות. והרשות הגנת פרטיות כרגע ממש בשבוע האחרון יצאה במסר שהיא מתחילה להדד לדירקטורים את חובתם ואולי להקיש גם מחוק החברות, והרגולטורים המגזריים, רוצה לומר שוק ההון, הבנקים, משרד הבריאות, כבר מדבר לדירקטורים, אפשר לומר בגובה עיני הסייבר, ותניח לרגע קאט שעוד לפני שיש חובה כי היא הולכת וסוגרת גם עליהם, גם במסגרת תיקון החקיקה שלנו, הכנסות הולכים לעלות, אנחנו לא נהיה GDPR במחזורים ובהיקפים של הכנסות, אנחנו מאוד 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 נעלה לרמת מיליונים בסמכות הרשות להגנת פרטיות. ואם שומעים אותך עכשיו הדירקטורים שצריכים לקבל החלטה מחר בבוקר בישיבת הדירקטוריון, להסתכל על מודיעין סייבר כדבר מניעתי וחשוב, מה תאמר להם בועז?
אני רק אגיד עובדה מסוימת שאולי לא ידעת אותה, אבל כדאי שתדע. במשך שנה ומשהו הייתי דירקטור ב-1-0, ולגמרי עשיתי את כל עבודת הדירקטוריון, אני מכיר אותה, הייתי אומר, במצב די טוב, אני מבין מה המשמעות. אני רק אגיד שבעיקרון, ההבנה של איך מתנהל היום, איך מתנהלות היום תקיפות בסייבר, איך בעצם צריך ארגון להיערך אליהם, זה משהו שהוא לגמרי קריטי בתוך התהליך של ניהול חברה, ולא משנה איפה. ברור שבמערכת הבנקאית יש לזה חשיבות מאוד גדולה, אבל גם בכל החברות, תראה, החברות התעשייתיות הן בעצם החברות שהיום מתקיפים אותם הכי הרבה בעולם. כי הן הכי פחות, נקרא לזה, מבינות את את האוריינטציה של הדבר הזה. ולכן אני חושב שדירקטוריון, דירקטוריון שהוא בעצם אמור להנחות חברה, ולהבין בעצם מה הדברים הקריטיים שצריכים לדאוג לזה שחברה תמשיך לתפקד במשך שנים, חייבים א', להכניס מישהו שמתמחה, בנושא של טכנולוגיה ובסייבר לדירקטוריון, ובית, חייבים לקבל אחת לתקופה הבנה של איך בעצם העולם של איומי סייבר יכול לפגוע במה שהם עושים, ושם הנושא של מודיעין סייבר או הנושא של הבנה של איך נראית כרגע משטח התקיפה מסביבם הוא קריטי להתפתחות של ארגון. ואני באופן אישי מרצה בהרבה מאוד דירקטוריונים, ובא ומסביר מה כרגע קורה, ואני חושב שאני עושה את זה אפילו בהתנדבות, כי אני חושב שזה פשוט קריטי להבנה ולהתפתחות שלנו כמדינה וכמקום שבו מבינים יותר את האיום.
אז אני אשמח לקבל מייל, אנחנו נשלח לבועז את הכתיבה, את המאמרון שכתבנו יובל סגב ואני רק בתחילת החודש, ונשלח אותו, ואנחנו פונים ומעדדים ורותמים אותם גם דרך איגוד הדירקטורים וגם עם עוד ועוד, כי זה בסוף מגיע למצב שבו גם אם אנחנו נתרחש ונעשה משחקי מלחמה ונעשה תרחוש של תרחיש של איך מתנהג צוות היער כשבא לארגון ואז אתה רואה את התור ועבור, אנחנו רוצים פחות תור ועבור ויותר דירקטורים מעורבים ויותר חברות מעורבות ויותר שפה באמת אחודה כדי לחזור הביתה בסוף בשלום. במאי.
כן, ככה משפט סיכום אחרון, שאלת סיכום אחרונה. דיברנו על מידע ברשתות, דיברת בנגיעה על אוסן, אפשר רק על גוגל, כמו שאמרת, אפשר לעשות מפגש, ומפגש ארוך מאוד, שאולי לדבר על דברים נוספים. אז יש כאלה שיגידו שיש פרטיות, יש כאלה שיגידו נגעת נסעת, ואני רוצה לשאול אותך, בכל זאת, 2023, לא מבקשת התחייבות לעתיד, מה אפשר לעשות כדי להתגונן, להגן על הפרטיות שלנו ברשת?
בעצם, קודם כל תודה על השאלה, ובית אני אגיד כך, המידע שלנו, המידע שלי האישי, מוחזק היום בהרבה מאוד גופים, הוא מוחזק בקופת חולים, הוא מוחזק במשרד האוצר, הוא מוחזק ברשות המיסים, הוא מוחזק בהמון גופים שבעצם הם מקבלים את המידע הרגיש עליי, לצורך העניין איזה מחלות יש לי, כמה כסף שילמתי למס הכנסה, בעצם הנקודה הקריטית היא האם הם יכולים והאם הם עושים מספיק כדי להגן על המידע הזה, כדי לא לחשוף אותו. ופה אנחנו בנקודה מאוד רגישה, אני חושב שיש הרבה מאוד עבודה שצריך עוד לעשות כדי בעצם שגופים יבינו כמה המידע שהם מחזיקים הוא חשוב, ומה הם צריכים לעשות כדי לשמור עליו, ואני מדבר על ארגונים ציבוריים, על ארגוני ממשלה, וגם על חברות פרטיות, שלא ממש מבינות כמה צריך לעשות כדי לשמור על המידע הזה, ובסופו של דבר, השאלה אם תהיה חשיפה שלי, של המידע הזה, היא שאלה שהיא לא תמיד תלויה בי, זאת אומרת, זה שאני עכשיו אספר לכם סיפורים בבלוג מאוד יפה, עדיין, המידע הקריטי שלי מוחזק היום על ידי גופים שאני סומך עליהם, ואנחנו, התפקיד שלנו לוודא, שבאמת יעשו את העבודה כמו שצריך, וישמרו על המידע, כדי שאנחנו נוכל להמשיך ולדבר בבלוג, בלי שבעצם אנחנו מרגישים שבעצם כל המידע שלנו חשוף. וזה האתגר.
ואסור לשכוח, אפרופו מה שבועז אומר כרגע, אי אפשר להישאר חייבים ולא להזכיר את מה שדיברנו בו והדהדנו אותו בשבוע האחרון. בועז ישב עם חבר לפני 10 שנים, והעריך שיהיו פתרונות. הם לא דיברו, אבל בוודאי שהם הבינו שיהיו גם הרבה יותר אתגרים. ואחד האתגרים זה שנקיות הטכנולוגיה לומדות את הרגולציה ולומדות את צירי המעקף, ורק בסוף השבוע שעבר דיברתי על Bards ועל Translate ועל Cloud AI של גוגל, שאמרה מדיניות פרטיות, אני מוותרת על אירופה בגלל הכנסות, לא משיקה שם, בגלל הכנסות האסטרונומיים, ואני אומרת שבפרייבסי פוליסי החדש שלי, אני אסוף נתונים עליך גם במקומות שלא השארת לי. רוצה? טוב, לא רוצה? תמות, מה שנקרא, ונתראה בשמחות. זה אירוע. הם לומדים אותנו, כל מה שנותר לנו זה רק באמת לנסות לשמור על המידע עוד ועוד, להבין את העולם המשתנה שאנחנו חיים בו, ולתרום כמה שיותר להניח עוד אביזר, עוד חפץ על משטח התקיפה כדי לחסות אותו, וזהו, מאיר, אני נפרד עכשיו מכם, בסדר?
בהחלט, אני, תודה רבה.
ואחר לנו המשך ערב נהדר, מאיר ברוקס קמפלר, בועז דולב, תודה רבה, אנחנו נמשיך בעוד שבועיים על משפט אחד על סייבר, ונראה מה העתיד יפתיע אותנו עם אורח או אורחת, שאתם כנראה חברי וחברות בטוחים אונליין, למעלה מ-21 אלף איש, תשמחו לראות ולפגוש.
בהחלט. תראות. תודה ביי. רבה, ובועז, תודה רבה גם לך שהצטרפת אלינו הערב. תמיד עונג גדול לשמוע ממך. נושא מרתק, נושא שאותי אישית תמיד ריתק, תמיד נהניתי ללמוד עליו והתעסק בו במעט שהתעסקתי בעיקר כסיסו, קצת גם מהצד השני, כיף גדול, אז תודה רבה שהיית איתנו הערב, ותודה לחברות אתם אונליין.
תודה רבה לכם ולכם, ביי.
מוזמן להישאר איתנו, מה שנקרא, שומעים אותנו, איך אומרים באולפנים, שומעים אותנו?
לא, זהו, סיימנו.
תפסיק את השידור.